אנחנו נמצאים בתוך תקופה יש מה שנקרא בלשוננו דרי בוחן מ-17 בתמוז עד 9 באב שמתחילים מעט ממנהגי אבלות מגיע ראש חודש אז מי שלא נמנע על אחינו הספרדים כבר מתחיל אבלות חמורה יותר הם מתחילים רק בשבוע שחל בו ובאותם 9 ימים אנחנו נוהגים בצורה כזאת זה סוג אבלות הרבה מעבר למה שהאדם מתאבל על אביו ועל אמו אנחנו לא אוכלים בשר ולא שותים יין אבלים כשהם יושבים בשיבה כשעושים תורנות בין השכנות ומכין להם אוכל מקפידים יום יום להכין להם דווקא בשר ונותנים להם לשתות לחיים כל יום כי הפסוק אומר תנו יין למרי נפש אנשים שמרי נפש נמצאים בעת צרה נמצאים זוכה נותנים להם לשתות יין אנחנו אבילים ולא שותים יין ולא אוכלים בשר מתי אבל לא אוכל בשר ולא שותה יין יש את הזמן שבו יש את המקסימום אבילות וזה מהרגע שאדם נפטר עד שהוא בא לקבורה יש לאבילים דין מה שנקרא בלשון חז"ל אוינן אונן אנחנו מכירים את המילה הזאת ממה שכתוב וידוי מעשרות בתורה לא יאכלתי באוינן ממנו לא אכלתי מעשרות כשהייתי אונן אוינן זה כשבלשון חז"ל מייסוי מוטה לפונון המת נמצא ליד בן אדם אומרים לו תעשה סעודה תאכל בשר תשתה יין לא שייך אין לי בכלל תאבון לאכול היי, הלוויה תהיה בעוד 7-8 שעות, אז אני איתם כוס מים, אז אני אוכל איזו עוגיה קטנה. אבל לאכול בשר, משהו שהוא מהווה מסעודה מכובדת, אני לא אעשה את זה. הצער לא נותן לי לעשות את זה. אונן אסור לאכול בשר ואסור לשתות יין. אנחנו בכל 9 הימים האלו, קובעים לנו, נקבע לנו בהלכה, שאנחנו צריכים לנהוג כאוינן. כי מי שמי סוימו טלפונו מגיע ערב תשע בו אותה סעודה מפסקת אסור לאכול 2 תפשירים אנחנו כולנו יודעים התפשיר היחיד שאוכלים זה ביצה וגם אותה מטבילים באפר יושבים על הרצפה ואוכלים את זה עם דמעות כל ההנהגות האלו הן הנהגות שאמורים להביא אותנו להבין שחסר לנו משהו כשאין בית המקדש חסר לנו משהו כשלא הגיע משיח אבו ישראל אל תזרקו אותי מפה אני רוצה להיות אפיקורס קטן ולשאול אתכם ולשאול את עצמי בשביל מה אנחנו צריכים משיח מה חסר לנו מי צריך אותו אני אבקר את אותם אתם בירושלים, נוהגים לזרוק פה אבנים, תמתינו קצת, אל תזרקו עליי. מי, בשביל מה צריך משיח? למה צריך להתפלל כל יום על ביאת משיח? האוילה מספר סיפור, היה, לא היה, זה לא משנה, אבל ככה העולם נוהג לספר. הלא יהודי, שלא היה אדם עני, אבל גם לא היה אדם עשיר, יהודי בעיירה, יהודי ממוצע, שיום אחד מגיע אליו הגביר של העיירה בוא לו רב מוישה אני רוצה להציע לך עסקת חיים שמעתי שיש לך כמה גרושים אצלך בכיס אני רוצה להציע לך אני רוצה להיכנס לאיזשהו עסק עסק מיוחד עסק שאמור להניב רווחים גדולים מאוד אני צריך להשקיע בעסק הזה 500,000 שקל שמעתי שיש לך בחשבון 100,000 שקל אני אשים 400 אתה תשים 100 אבל ברווחים אני הולך איתך חצי-חצי. אתה מוכן לעסק? מה השאלה? הוא האדם הפשוט? לא אני, אבל אדם פשוט. הגביר של העיירה הולך לעשות איתו עסק, ועוד כזה מין עסק משתלב. הוא ישים בסך הכל 20% מההשקעה, וברווחים הם יתחלקו חצי חצי, מי יכול לפסס הזדמנות כזאת? אבל תחסיד ישרית לא עושה שום דבר בלי לבקש יצא מהרבא, בלי לבקש את הברכה של הרבא. הוא הולך לרבא. דבר אחד היה לו ברור, זה ברור שהרבא יגיד לו שלא ילך לעשות את העסקה, שירוץ, אבל מהר, לפני שהוא יחליץ. כל מה שהוא מבקש, הוא רוצה ברכה מהרבא. הוא מחכה בתור, הוא נכנס לרבא ואומר לו, רבא, עמדו ביד הגביר, הציע לי עסקה כזאת וכזאת, והרבא הרי יודע שהגביר הזה איפה שהוא שם ידיים, הוא הופך חול לזהב. האם לעשות את העסקה? או בעצם רבא, סליחה שאני שואל, אני רוצה ברכה על העסקה. אמר לו הרבא שלא תעיז לעשות את העסק הזה. הוא רוצה לשאול למה? הרבא פייקניס נשיילס? הוא לא שואל, הרבא אמר. הוא יוצא החוצה, הוא לא יודע מה לעשות, כך לא נעים לו מהגביר. הוא גם לא רוצה להסגיר את הרבא, גם הוא חסיד של הרבא. מה הוא יגיד לו שהרבא אמר לו לעשות את העסקים? הוא מתחמק. אחרי יומיים פוגש אותו הגביר, אומר לו, נו רמוישה, מה איתך? אתה הולך להחליץ את עסקת חייך. מה, לא, אני בסוף החלטתי. מה? אתה יודע מה? הוא עושה פרטי על חשבוני, בוא. משהו קרה לך, מה? לא, תשמע. תגיד את האמת, משהו לא מריח לי טוב, מה? לא הייתה לו ברע, הוא אומר, אני אגיד לך את האמת, אל תבקש ברכה מהרבא, והרבא אמר לי, לא עושה את העסקה הזאת. הרבא? מה הרבא אמר? הרבא אמר לו, לא עושה את העסקים. מי יודע? רצת לדבר שתפת המצח שהרבא לא יודע את הווידאו שעשה בבוקר? הולך לרבא, הוא בא בבחיות, רבא, מה פשיעו, מה חטאתי? למה הרבא אמר לו לעשות לי עסקים? מה קרה? אומר לו הרבא, מה אני עשה? המצב שלך קשה. המצב שלי קשה? הרבא בדק לי את חשבונות הבנק לאחרונה, אומר לו, אני אגיד לך את האמת. ביום שישי האחרון, כשהיית במקווה, אז אתה טבלת בבור אחד, ואני טבלתי בבור השני, אתה רק לא ראית אותי בגלל שיש שם איזה וילון, הרבא לא טובל עם כולם, יש וילון. ושמעתי כשהיית בתוך המקווה, שאתה מתענח ככה במקווה החם, ואתה אומר, אוי, ואין קימצ'וי משיח. יהודי שמתענח ורוצה משיח, סימן שהעסקים שלו או משהו לא בסדר איתם. עד כאן מה שהעולם מספר. זה בדיחה או סיפור אמיתי, אני לא יודע. לא משנה מה זה. זה מאוד עצוב, זה מאוד לא יפה, אבל אם נעשה לעצמנו סילום רנטגן לתוך הלב שלנו, לתוך הנשמה שלנו, לתוך המוח שלנו, אז הבדיחה הזאת היא בדיחה מאוד מאוד רצינית. הולכים לבית חולים, נכנסים שם לאחמנה ליצלן, הדסה עיקר, מחלקת שרת, של ירחם, של יהודים, של אנשים חולים סופניים או וכדומה, שבאים ליהודים שם, אז אומרים, עוד מעט יבוא משיח, הכל יהיה בסדר. הולכים לבנק, באדם יוצא מהפקיד ואומר לו שבמצב של המינוס שלו הוא צריך למכור את הדירה שלו, יוצא החוצה או שפוגש על מישהו, קיצה לבוסי עצה, דייגי נשבלתי פושיח. פתאום אז נזכרים שצריכים את המשיח, מה יש? יבוא המשיח, לא נצטרך עוד תרגיל לרפא אותנו. יבוא משיח, לא יהיה מינוס בבן. יבוא משיח, לא יהיה פיגועים. יבוא משיח, יהיה דירות, לא יהיה אוהלים. אנחנו מחכים למשיח כשמישהו מדגדג אותנו. אני מדבר בלשון המעטה. כשמשהו לא בסדר, פתאום נזכרים שיש דבר כזה שנקרא משיח, הוא יבוא לפתור לנו את הבעיות. זה מה שמחכים למשיח? נו, אז למי שאין לה חץ דם גבוה, ועדיין היא בת ישראל, היא נערה, ואין לה עול של דירות, והיא עוד לא בשידוכים וגם היא לא מורכבת, אז היא בטח לא צריכה משיח. תתחילו לאכול בשר, לשתות יין, ותשעה פעם, תעשו חתונה, תגידו. דף לי שום כלום, נביא את זה משיח. אם הכל בסדר, מי צריך משיח? יש אתנחתה, יש תוכניות, יש פעילויות, יש פעילויות. אל צפייני בו, משיח רק יכול לקלקל לנו את התוכניות. הרמב״ם הקדוש, הרמב״ם הקדוש כשכתב את החיבור שלו, משתתיר על הרמב״ם, אמנם אנחנו בפסקי הלכה לא פוסקים כרמב״ם, אבל צריכים לדעת שכידוע לבס יוסף היה מגיד משמיים, היה לו מלאך שהבא אליו בלילה ומגלה לו סודות. יש ספר מגיד מישורי, ששם הבס יוסף מביא את הדברים שהוא שמע מהמגיד, מהמלאך הקדוש, בערך בעשר מקומות ואולי יותר. בספר מגיד מישורי אומר לו המלאך, תדע לך, הרי הבס יוסף כתב את השולחן ערוך, תדע לך שהכתיבה שלך שאתה כותב פסקי הלכה, שאתה חותם את התורה בפסקי הלכה, מתייחסים לזה בשמיים בגדלות נפלאה, בשמחה עצומה, וככה התייחסו לראש ולריף שהם היו הראשונים שכתבו, לא בצורה של שולחן ערוך, אבל הם הביאו את הסוגיות הנוגעות להלכה. אבל את הרעש שהרמב״ם עושה בשמיים אין לשער ואין לתאר, כי הרמב״ם כתב חיבור על כל חלקי התורה, גם מה שנוגע לימות המשיח. כשהרמב״ם בא לכתוב את ההלכה האחרונה, את ההלכה האחרונה במשתתר לו רמב״ם, סוף הלכות מלאכים, הרמב״ם נרדם, ובחלום הוא ראה את אביו רב מימון, היה מהראשונים, הרמב״ם זה רבי מוישה בן מימון, אבא שלו גם היה מהראשונים. הוא ראה את אבא שלו שכבר היה אחרי פטירתו, הוא ראה את אבא שלו מגיע, כך מספר הרמב״ם, עם אדם יפה תואר, שהוא לא יכל להסתכל באור של האדם הזה שהגיע איתו, ושהוא שאל אותו, מי זה האדם הזה? אמר לו, זה מוישה רבינו שבא לחתום לך את המשנה תורה לרמב״ם. הסעיף האחרון של הרמב״ם, מוישה רבינו בא לכתוב אותו. עכשיו אני לא זוכר אם מסופר שבאמת הוא קם בבוקר וראה את הסעיף כתוב, או שהוא אמר לו בחלום מה יהיה הסעיף, אבל הרמב״ם כתב את הסעיף הזה על פי מוישה רבינו. פילי פלוי, שאדם הראשון אם זוכה שמוישה רבינו יבוא לחתום את ספרו, לתת לו הסכמה לספר שלו. ומה היא הלכה האחרונה הזאת? כתוב הרמב״ם, לא נסעבו החכמים והנביאים לימויס המושיח. אנחנו פותחים את הנביאים, איזה מין תאווה הם מתאווים לימות המשיח. פותחים את חז"ל, גמרות שלמים, מדרשים שלמים, באיזה אורגה, איזה כיסופים היה לנביאים ולחכמים בכל הדורות לזכות למשיח. מה הם התאוו? מה הייתה התאווה הזאת? תאווה בלתי נשלטת. אומר הרמב״ם, לא נסעבו החכמים והנביאים לימויס המשיח כדי שישלטו על כל העולם, כדי שיאכלו וישתו, כדי שיתענגו בתענוגי העולם הזה. לא זה היה השאיפה, הכיסופים לימות המשיח, אלא כדי שיהיו תלויים בתוירו ובחוכמוסו, כדי שיזכו לך יועילו מבוא. למה הם יתאבו למשיח? כי בימות המשיח הם יהיו פנויים להתעסק בתוירו ובחוכמוסו, על כך הם יתאבו. אולי זה נשמע קצת מאכזב, אבל זה בדיוק הנקודה שאנחנו צריכים ללמוד היטב. בנות יקרות, אתם יודעות מה הבעיה המרכזית של ביס המקדוש? מה הבעיה המרכזית של משיח? הבעיה, יש רחוב גאולה, מלא חלונות ראווה, אופנה חדשים לבקרים, יש אוטובוסים, יש מטוסים, יש בכל העיתונות החרדית, אם יש דבר כזה. מודעות, נופשים, בהונגריה, באוסטריה, כל העולם על כף היד. כאן בדיוק הבעיה שלנו. אנחנו פשוט, אני אומר, אנשים מכלי מקט הלך. יש לנו ראשים נורא קטנים. המושגים שלנו כל כך מצומצמים. ההבנה שלנו היא כזאת מיניאטורית. קטנים, קטנים, קטנים. וזאת הבעיה. וזאת הבעיה. אני אמחיש לכם. אני אמחיש לכם. הרב רבי ישראל סלנטר, תינוק קטן, בן חצי שנה, 8 חודשים, הוא כבר זוכל. זוכל על הרצפה, הוא כבר מתיישב. ואז אמא שלו נותנת לו קוביות גדולים, קטנים, זה מסוכן, אני יכול לבלוע אותם. נותנת לו קוביות לגו גדולים. והתינוק הקטן הזה לוקח קובייה ושם אותה ליד הקובייה השנייה, ופילי פלאים, הוא גם מניח עליהם קובייה שלישית. בקיצור, הוא בנה כמעט מגדל במושגים שלו. האמא רואה את זה. אוי, חץ כדי! היא נשקת אותו. היא שמה את זה בצד, היא צריכה להראות לאבא שיראה איזה יופי. הילד גודל עוד טיפה, והוא כבר עושה מגדל יותר גדול. ואז בכלל, האמא בטוחה ש... החכם הכי גדול בעולם זה הילד הזה בן 9 חודשים, והיא מצלצלת לסבתא מצידה לאמא שלה ולסבתא שוויגר מדך. בקיצור, לכולם, מה אתם יודעים, חץ כאלה שלנו, כזה ילד חכם, לא נברא בכלל. איזה מגדל הוא עשה? 4 קומות, 4 קומיות, בין 9 חודשים, מנציחים את זה במצלמות, שמים את זה פוסטר על הקיר, כזה חכם, פילף לא יהיה. הוא גדל טיפה יותר, ואז הוא כבר בונה מהלגו, מלגו יפנים, סליחה, היום לגו הזה כבר לא באופנה, מפלימוביל, כן, סליחה. הוא כבר עושה שם, אני יודע מה, בכלל, איזה יופי, ושומרים את זה, ושמים את זה, ושומחים את התמונות לעיתון, על הילד החכם בין 2.5, שאף אחד לא ראה, אז אחותו בת 9 עשתה לו את זה. בקיצור, נו, נורא משמח, נכון? הילד הזה היה מומחה להרכבת ארמונות מפליימוביל, והיא היום, והוא נהיה בן 16, ושלחו אותי ללמוד בישיבה, גרים בירושלים, הוא הולך ללמוד, באשדוד. הוא הולך בשביל גדול במקום אחר. חודש אלול, הוא לא מגיע הביתה, נגמר חודש אלול, ראש השנה עם כיפור, הוא נוסע על הרבי, מוציא עם כיפור, הוא מגיע הביתה סוף סוף, אחרי 40 יום שהוא לא היה בבית, הוא בא, וההורים כל כך שמחה לקבל את הישיב הבוחר שלהם, נכנס הביתה, שם את המזוודות, אומר שלום חפוז, ורץ לחדר, מסתגר, לא את עצמו בחדר. טוב, ההורים מבינים שמסתומר הוא הביא, אני יודע מה, איזה תחריך של חידושי סוירי, כתב שם מחברות שלי, הוא רוצה לעשות סדר, הוא רוצה לטוף את זה יפה, יש לו מתנה, שהביא מהישיבה. עובר שעה, בואי שאלה, מה קורה? אז תראה, חסקל, אנחנו עוזים עכשיו. חסקל, מה קורה? הוא לא עונה. חסקל, הכל בסדר? הכל בסדר, אני עוד מעט יוצא. אחרי 3 שעות, שהם כבר במתח רב, פותח את הדלת, וקורא לאבא ואמא, אומר לתוך החדר, ומראה להם שהוא יחין שם, מהלגויים הגדולים והקטנים והפלימובים, ויש שם הכלום הזה עם הקוצים האלה, אני לא זוכר את השם שלהם, עשה שם הרמון ענק, עם מכוניות, עם סוסים, תחנה דלת, עם החדר שינה, הכול בכול עם סיוק, עם חדר שלים. ואבא מגיע לחדר, ועוצר את הדמעות, אבל האמא קצת יותר רגשי, היא מתחילה לבכות. זאת אומרת, חס לזור, הם מרוצים החיים שלו. מה הם רוצים? למה לא מצלצלים לסבתא? היא נפטרה, תוציאו אותה מהקבר, תראו איזה יופי של מבנה. הורים עומדים ובוכים. סתם. מה קרה? סתם זה מצחיק. הוא עשה 3 קוביות, הם יצאו מכלאה. הוא עשה 8 קוביות, הם הרימו את כל השכונה. הוא עשה עכשיו מיליון קוביות, אף אחד לא מתייחס אליו, מתחילים לבכות. כולנו מבינים את התשובה. כולנו מבינים את התשובה. ובדרך אגב, במאמר המוסגר, תזכרו את זה טוב, אחד מהצדיקים הגדולים מהדור הקודם, אחד מהרבס הגדולים, אמר שאם אנחנו רוצים לדעת, תזכרו, זה אולי ייתן לכם איזשהו הסבר קטן על דברים מסוימים שאומרים לכם שעשו, אם אנחנו רוצים לדעת מה נקרא משחק כשר ומה משחק טרף, אמר אותו רבה, הוא יקחו כך הרבה רוחמה יש בדבר הזה, הוא אמר, משחק מיועד לילד קטן, לא לאדם מבוגר. משחק כזה, שכשאני אשחק בו, כשאני אהיה ילד, ייתן לי חשק לשחק עם אותו משחק ברמה יותר גבוהה, כשאני אתבגר, זה משחק טרף. לתשומת לב משחקי המחשבים למיניהם. תשבו על זה. משחק מיועד לילדים, אדם מבוגר לא משחק. אדם מבוגר לא משחק. אומר ישראל, הילד הזה, הבחור שכזה, כשהוא בונה ארמונות נפלאים, כולם בוכים. איך יכול להיות? 40 יום, כשהיית בישיב גדול, למה יצא? התגעגעת לימי הילדות. התגעגעת למוצץ. אה? לחיתול הזה שם, שזה... לזה התגעגעת. זה מה שיצא לך מהישיבה, אוך ווי. וזה הברוך הגדול ביותר. בנות יקרות, לא נעים. אם אנחנו, ששייכים לעולם של תורה, שייכים לעולם היפה של יידישקייט, אם אנחנו מתפעלים מאותו יופי מדומה, מאותן תענוגות מדומה, מאותם חיקויים עלובים שמחקים את העולם הזניח, התפל, השפל, הגואלי, החיקויים הקשרים כביכול, וזה עוד משמח אותנו וטוב לנו ולא חסר לנו כלום, אז אנחנו כולנו תינוקות מגודלים, וזה החיסרון של ימות המשיח. הגדלות הזאת חסרה לנו, הרוממות, הטפח מעל גבי הקרקע, הלהתרומם טיפה מאנשי האדמה, זה מה שחסר לנו. אם יש לנו עוד איזשהו אחוז אחד של מחשבה, ששם, שם, שם, בביוף הזה, שם, יש עוד משהו שאפשר לקרוא לו חיים, אז אנחנו בברוך לא נורמלי. אני לא רוצה, לא הייתי משתף אתכם בזה, אבל אני עוד עדיין, תמיד ידעתי שהעולם הוא עולם, הוא עולם נורא, אבל שלא בסיבה מאוד משמחת, הוזכרתי להיות עד אתמול, במשך שבוע וחצי במחלקת האורתופדיה, פה בהדסה העיקר, מישהו מבני המשפחה שלי. וכמו כל בית חולים משובח, יש 5 בחדר, שבוע וחצי גם היה תחלופה, ואף אחד מהם שם, מאלה ששכבו לצידנו, לא היה שייך לעולם, לעולם שאנחנו מכירים. הם היו שייכים לעולם שמחוץ למחיצה. אוי, מה אני אגיד לכם? אני שבתי בשלב מסוים, שאלתי את מי שהיה איתי, אם אני הייתי מספר שככה בני נוער מדברים להורים שלהם, שלא תדעו מצרות. הייתם מאמינים לי? כך שאת? לא. בחלק מהגוזמאות שלך בהרצאות. לא יכול להיות. לא יכול להיות. אבא ואמא יושבים ליד נערה בוגרת, בגיל שלכם, יותר אולי, אתה אחת, בגיל שלכם אחת, במסירות עצומה, יום ולילה, לא זזים מהמיטה. שברים וסיפורים שם שחתונה דרכי קשה. הגיעו לה והביאו לה והביאו לה, וכשמשהו לא מצא חן בעיניה, היא סילקה את ההורים שלה במחלקה, תעופו מפה. לא יודע למה אני אומר לכם את זה בכלל, למה להגיד לכם שיש כזה מתגוע? אתם יודעים מה קורה שם היום? לאיזו עולם של שפל. ומאיפה זה מגיע? הם חיים בעולם שמנותק עם מושג של הורים, מנותק עם מושג של משפחה, מנותק עם מושג של רגשות. יש להם מחשב, יש שם את ה... אינטר דרר, יו? מצאתי את המילה אפילו. שוכבת בת חולה ו-24 שעות כמעט, חוץ ממה שהיא כבר התמוטטה ונפלה ונרדמה, כל הזמן הראש בפנים כתבים ותשובות וזה, וצחוקים. ובא הסבתא לבקר, מה נשמע? עם העיניים בתוך הגוילם הזה, בסדר, לא טוב. בא הסבתא, הגיע מקריית שמונה, תתייחסי אליה, שום דבר. ניתוק מוחלט, ניתוק. ניתוק מוחלט. ואנחנו עוד חושבים, אנחנו עוד חושבים שהבהמות האלו עושים חיים. אנחנו עוד חושבים שיש מה לחכות אותם, מסכנים. הייתי שם בליל שבת. יש שם משפחה שלמה. הם נוהגים, בני עדות המזרח מגיעים שם, כשמישהו שוכב בבית חולים מגיעים כל השגברים, הסבא והסבתא משני הצדדים, והאבא והאימא והחברים והחברות, קיצור, כמעט עשו לנו את כל החדר שם. היו שם יום שישי, מ-12, אמרתי, הגיע שבת, הם כבר ילכו. אז אמרתי, מה קורה, עד מתי יהיה פה החגיגה הזאת? אמרו, לא, מעט, אנחנו בערב, אנחנו יוצאים. נוסעים לשבת, אנחנו לא יצאים, ירדו לנו. אני חוזר לבית הכנסת, או ידחו. כולם כבר למדו, שאלו את הרבצים שלי, איך צריכים להגיד לי כשאני חוזר, אמר להם, תגידו לו גיצ'אבס, וכבר כולם עשו שם את ההכנות, איך להגיד לי גיצ'אבס, אמרו לה, צחוק קצת. כולם מקבלים אותי בגלל זה גיצ'אבס, יפה, אמרו, תגידו, אמרתם שאתם הולכים, למה לא הלכתם? אמרו לו, אנחנו הולכים אחרי הקידוש של הרב צוקר. צריכים לכבד אותי שנעשה להם קידוש. בסוף עשיתי את זה, וכמו שאני אומר, הם לא הבינו מילה מסכנית. בכל אופן, לא הבנתי מה, שם הלכו עם הקידוש. כשהם הלכו, אומרת לי, הרבת נשארים. תגידי, מה נפל עליהם? מה קרה? אז היא אומרת, הילדה שם בת 9, ראתה שאני מכין שם כבר איזשהו שולחן, עם יין, עם דברים, היא התחננה לאבא שלה. אבא, תעשה לנו גם קידוש, אם לא בבית, לפחות לבית חולים. אבא, בוא נלך הבית, אז תעשה לנו היום קידוש, כמו הרב צוקר. וזה לא רק היא. זה יצטרף לזה הילד בן ה-12, אחר כך הבת בת ה-16. לא, אבא, מה אכפת לך? תעשה לנו קידוש. אם זה לא עכשיו, הייתי פורץ בבכי. מה חסר להם? מה המשפט? למה הם רוצים את הקידוש הזה? מה? הם לא לומדות באיזה ממלכתי דתי, הם שמעו כלום. חסר להם משהו של חיבור בית, משפחה. חסר להם. הם מרגישים שאין להם. הבסוף היה פשרה שהוא אמר להם, טוב, אנחנו נלך אחרי הקידוש של הרב צוקר, אז הם ישמעו קידוש. כולם שמו שם איזה את הניירות שמגבים את הידיים על הראש, ונשים ואנשים כאחד, הילדות, הילדים, כולם שמו. העיקר לשמוע את הקידוש. אנחנו שומעים קידוש כל שבת, בלילה, בבוקר, שום הבדלה, אנחנו יודעים להריך את זה אפילו. שאנחנו זוכים להתקדשות הזאת. אנחנו יושבים ליד שולחן שבת כל שבת, ויושבים עם המורים, ויושבים עם האחים והאחיות, ואומרים דברי תורה ושרים ביחד, ויש לנו בית ויש לנו נשמע, אנחנו לא יודעים להריך את זה. אין להם את זה, אין להם האומללים האלה, אין להם את זה. הם מחפשים את זה בכל השביעות שבעולם. ואנחנו לא יודעים להעריך קורטוב של ידישקייט. וזה החיסרון בימי הגלות. זה החיסרון. זה החיסרון, בנות יקרות, בא הנובי, השבוע קראנו את זה בהפטרה. הנובי כשהוא בא ו... מעורר ומוכיח את עם ישראל, בשם השם. מה הוא אומר להם? האם ירגו אלוהים והם עלו אלוהים ואני אמיר כבוי דוי ולא יוי. מה הכוונה? מה אתם לשבוך? אתם פעם ראיתם גוי שהחליף את האלוהים שלו באלוהים אחר? הוא עובד לשמש. פעם ראיתם את אותו גוי שמחליט טוב השמש? היא עושה זה לא טוב. הוא ייקח אלוהים אחר, אצבע אבן, אין דבר כזה. גוי עקבי באלוהים שלו. יש אלוהים אמריקאי, קוראים לזה כסף. יש אלוהים ישראלי, קוראים לזה השכמות. כל מיני אלוהים, אלוהים אחרים. האמיר גוי אלוהים, והאמא לא אלוהים. גם אם הוא היה מחליף, את מי הוא היה מחליף? את מה שלא אלוהים. ואני, העם שלי, האמיר כבודו ולא יועיל. מה המשמעות של הדברים? פעם מגיד מדובנה אומר את זה כדרכו עם מייסר. ספר מגיד מדובנה, היה זוג הורים יהודים גבירים, נבח לא זכו להתברך בפי בטן, התפללו, רצו לצדיקי, סוף סוף אחרי 15 שנה נולדה להם בת יחידה. אתם תראות לעצמכם בת יחידה אחרי 15 שנה, קדנו לה מיטה מזהב. מה לא נתנו לה? כל בכל מכל כל. את המורים הטובות, המורות הטובות ביותר, ואת ה... איך לימדו את החוכמות. באמת הייתה בת מאוד משכילה, חכמה גדולה. היו לה מורות טובות לכלכלת בית, הייתה בלבוסת טובה. באמת, בת ישראל מושלמת. נו, הגיע הגיל שכבר צריכים לחשוב עליו. אז הוא אומר לאבא שלה ואמא שלה, תשמעי, אנחנו נחפש לך את הבחור, הבחור של הישיבות. אנחנו מוכנים לשלם עליו, אנחנו ניתן לו וילה, יקשי. אבא, אמא, אני מספיק חכמה, מספיק משכילה, אני יודעת אם אני רוצה להתחתן. אתם אל תביאו לי. תשמעי, אנחנו אנשים בוגרים, אנחנו... אתם שייכים לבנות התרתח, שירו לי. לא יודעים מה לעשות, אין להם ברירה. אחרי כמה שבועות, מודיע להורים שכן, היא כבר שאלה כל מיני שטחנים למיניהם, ויש לה את הבחור שהיא חושבת ש... טוב, תביא אותו הביתה, מסמינים אותו הביתה, מגיעים שם על ארוחה. איך שהם מסתכלים על הפרצוף שלו, כבר רואים, אז נשתית לסטר, חוכם נשתית להם בקלנסטר נער. קיצור, זה היה כשרק ראו אותו. כשהתחילו לאכול, הוא גם פתח את הפה שלו, אז הבינו שמסכן כשעמד לקבל שכל, אפילו אם מסננת הוא לא הגיע. עכשיו, נתנו לו מהר לאכול הרבה כדי שפחות ישתוק, שיעשו באוכל. לא בן תרבות ולא חכם, אין לי זיקר גולים. לא נעים להגיד לה לידו, אז נערבו לה מילה, חיפושו לי לך, ברשו עלה, האמא פורצת ידך, היא באה באחריה, תגידי, רוחה לב, תשיגי, מה יש לך, מה אתם כזה, אז אני, פסיכופת, מה יש לך? אוי, מה אתם מבינים? אוי, ברור, כך מוצלחת, מה את מבינה כזה, הנה, שתפש לך. שום דבר, הוא הכי חכם, הוא הכי משכיל, וזה, ג'וקים שלך. של בני הנוער שמבינים יותר טוב מההורים. אין ברירה, מה, יריבו איתם. עושים לחתונה יפה. ורק הודיעו לחתן שיש להם נוער, שאצלהם החתן לא אומר דברתו יראה ב... לא בשעה בסופי ולא בשעה בשבע בוחס ולא ב... בכל הסובל. לא רצו שיקח את הפה. שאף אחד לא יגלה. וגם הוא לא שעדיף שהוא יישב שם במזרח, אז יש מזרח לרבנים ולא נותנים במה כמו לא מתפרש, יהיה גבוה יותר. רוצים לכבד אותו, העיקר שלא ידבר עם אף אחד. שלא שימו לב, איזה מינית לזה, אז אני עושה להגיד לי שכניס אותו הביתה פה. עובר זמן, אומר הגביר לעצמו, נו מה, אני כל החיים מחלקל אותם. בואו נלמד אותו שיעשה איזה מיניסטר, קורא לגוילם שלו, אומר לו, נשמע, יוסה ל... אל תקחו את השם, כן, רגע שלה. תראה, אני יכול לתת לך סכום כסף יפה, אתה תצא, תעשה מיסחר, תרוויח, תתעשר. לא רוצה כסף, לא רוצה לעשות מיסחר. כן, אתם, גוילם, בלעפי גוילם, מה אפשר לעשות? לא רוצה שום דבר. עוד פעם הם בוכים. אבל עובר עוד תקופה, זה לא שייך, מה? אז קוראים לו שם, אומרים, תשמע, מה אתה חושב שעשות מיסחר? עולם ומלואו. צריך לדעת שלושה דברים רק בשביל מיסחר, שלושה דברים מאוד פשוטים. כשאתה הולך לקנות סחורה, תחפש את הסחורה הכי זולה שיש. וכשאתה מוכר אותה, אז תמכור אותה יותר יקר ממה שקנית. והדבר השלישי, תקנה סחורה שמתאימה לעונה. אתה תקנה צמר בתחילת הקיץ. תקנה סחורה שמתאימה לעונה. זה כל הסוד של המסחר. זה הכל. כן, קח 10,000 דולר, תצא, תעשה מסחר. 10,000 דולר. אם אתה תעשה כעצתנו, אתה עושה את המסחר, אתה תוך 3 חודשים, עושה מה-10 אלה 30,000 דולר. ואחר כך אתה לוקח את ה-30 ואתה משקיע אותם, אתה עושה מזה 90. אתה שם את ה-90 ואתה עושה מזה אחר כך 270. מעבר לזה אני כבר לא יודע, אני לא עושה את זה חוצים במתמטיקה. שווה לך. טוב. לוקח כ-10,000 דולר. הוא יוצא לשוק שם, של שליטי שוק. הוא מגיע לשם, שם יש שיחים ככה גליציאנרס. אלה יודעים להריח על, על הסוחרים הטמבלים שמגיעים. מי יש לו כסף אבל אין לו שכל. ועכשיו ניגש אליו לסריך, הוא אומר, נו יוסלה, מה באת לפה? מה הבאת כמה גרושת? כמה גרושת? כיס מנופח שלם. תשמע, יש לך מזל יותר מסכם. יש לי בשבילך עסקה, אתה לא יכול להחמיץ אותה. עכשיו ערב ראש חודש אלו, עוד 30 יום, אתה יודע לחשבן זה ראש השונה, כולם צריכים שופרות. אני יש לי עכשיו קרניים של עין. תדע לך, זה קרן לא מעובדת, אתה צריך עוד לאבד את הקרניים. אבל קרן של עין בשוק עולה 10 דולר. אבל אם אתה רוצה לסגור את העסקה, אני נותן לך 10,000 קרניים ו-10,000 דולר. דולר לקרן. אתה צריך אחר כך להשקיע בעיבוד של הקרניים, אבל אתה יכול למכור כל אחד ב-60-70 דולר. תחשבל. זה לא רווח של פי 3, של פי 60. מה אתה אומר? אתה מבטיח? מה אתה אומר? אתה עושה לי, עשית 10,000 דולר, אני שם לך, שמת 10,000 דולר, הם חותמים, אמר, נסע הביתה, אני שואל לך את הקרניים, הוא נסע הביתה, השוור פרות המרחות, נו, מתבוס בסטייקים, אין מה קור? לא מגלים, מבני עינורי, אין הדבר, עוד מעט תראה, עוד שבוע. עובר שבוע, ופתאום מתחילים להגיע עגלות מלאות קרניים. עגלות, עגלות, כל בני העיר יוצאים, חגיגה בעיר. צל טויז, 10,000 קרניים, 10,000 קרניים. כל קהילה קונה שופר, בימים ההם, פעם ל-15 שנה שנעשה חור בשופר הקודם. כמה שופרות צריך? 10,000 שופרות. צריך לחיות 10,000 שנה כמעט. 10,000 קרניים, עגלות מלאות, מגיע שם השווה, מסכן צמח לו קרניים. יושב קולג' שערות ראשו, 10,000 דולר, הלכו לטמיון. אני שויתה, מה נתתי לך? תראה מה, מה אתה רוצה? קיבלתי את זה בעשירית המחיר. אומר, כן, אבל מי יקנה אתה? אולי השנה תמכור 3, אז הצלחת, תמכור 20, אז אתה בכלל גאו. מה אני אעשה עם 10,000 גרמיים? איפה אני אשים אותה? טוב, תמשיך לשבת ברחוב, תקרא עיתונים, תספור גלגלים, עזוב אותי. בא, סוחר מחסנים שם, שם את הקרניים, אומר, אולי אני לאט לאט תפטר מהם. אבל כמו שאמרתי לך, אני מתפטר מ-10 בשנה, מ-20 בשנה, אבל לא יותר. עובר כמה שנים. הוא אומר לעצמו, בינתיים הוא קצת ניסה להחכים את היוסלה הגוילם שלו. אולי עכשיו הוא כבר כן מבין, אומר לו, יוסלה, בכל זאת אני כבר זקן. אם אני אמות, אז לא יישאר לך כסף. אז אתה כבר קשיר למשחק, אומר לו, כן, כן, אני כבר יודע כבר, אז זהו, אתה כבר לא תעשה, לא עשה. ככה פעם, 10,000 דולר, אבל תיזהר. ואת הצד הראשון שהוא עשה, הלך לחדר, ביקש מהילדה שלו הגדולה, שתעשה לו פלקט גדול, תכתוב לו באותיות של קידוש לבנה, אני לא קונה קרמיים. פיתח את הפלקט, שם מידה על הכתף, ואיך שהוא הגיע לשוק, וכבר מתחילים לבוא להכריח שמה, הוא מוציא את השלט בגדול, וכותמה, אני לא קונה קרמיים. מה הוא עושה? אפילו בחינם אני לא לוקח קרמיים. שלא תמכרו לי פה סתם חתול בשק. אני לא קונה קרמיים. אני רוצה לתת לך קרמיים. עוזבי לי. אני מבין שיש לך מספיק. מה הבאת? אני מבקש 10,000 דולר. או, וואה, 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 וואה. תשמע, אתה הגעת בערב ראש חודש ניסים, עכשיו זה הזמן. בבוילי, כולם הולכים שם עם ספודיקס, וגם יש שם מסורת שכל שבת בבוקר רצים מקידוש לקידוש עם הספודיק על הראש, וגם אוכלים בסעודה עם הספודיק על הראש, וזה מתמלא בפירורים, ומגיע ערב פסח, צריך נוצות כדי לנקות את הספודיק. צריך שם את הנוצה. אז אנשים קונים נוצות. אז תראה, נוצה עולה דולר, אבל שבחור כמוך 10,000 דולר, אנחנו ניתן לך 10 נוצות בדולר. ואתה תהיה השוק של הנוצות של הספודיקס בכל ורשה. 100,000 נוצות. 100,000 נוצות אתה מקבל. שם את 10,000 דולר ונסע וחיכה ויומיים לפני פסח. אחרי שכבר עיריית ורשה עשתה ניקיון בעיר, פתאום עפים נוצות מכל הכיוונים. עוד קילומטר לפני שהרכבות הגיעו, כבר הנוצות התעופפו בכל הרחובות. והוא יוצא עם חמי, וכל בני העיר יוצאים לראות מה יוסה לוי, ורואים שם עשרות קרונות מלאים בנוצות. מלאים בנוצות. אוי, מסכן, השבר הזה כבר, העשרות כבר נמלכו לו בבן הקרובן, כבר לא למה למרות מסכן, עשה לעצמו חבטות. עוד פעם הוא איבד 10,000 דולר, על העוול בכפו. והוא שוב צועק עליו וצורח עליו, וזורק אותו בבושת פנים. סוחר מחסנים ושם את הנוצות, אולי הוא יתפטר מהם במשך השנים, עוברים שנים, הוא לא מתפטר מהם. יום אחד, אותו גביר, פוגש איזה סוחר מהולנד, בוא לו, תשמע, סוחר יקר, אני תקוע פה עם מחסנים מלאים בנוצות, אין לי מה לעשות איתם כבר, תעשה לי טובה. בהולנד שם עושים קריות, לא אכפת לי בכמה תמכור את הנוצות, אני לא יודע מה, זה כן שווה, לא שווה, נכון, זה עם נוצות, זה ביחד עם הקולמוסים, קשה. קח את כל הנוצות, תנסה למכור, תחליף את זה בסחורות אחרים, לא אכפת לי מה. רק אל תביא לי נוצות חזרה. תביא מה שאתה רוצה, אבל לא נוצות. ואני נותן לך תגמול, אתה מקבל ממני 20% מהעסקה שאתה עושה. בסדר, מה יכול להפריע? הוא לא יגביל אותו, הוא לא רוצה כסף מזומן. הוא לוקח את הנוצות ומנסה פה, מנסה נוצות באיכות ירודה. זה לא עובד, סיגי כי זה לא הולך. הוא ראה שהתפטר מהנוצות. הוא פוגש איזה סוחר פולני. הוא אומר לו, בוא תעשה טובה, יש לי קרניים. תקח את הקרניים, תמכור אותם, אני לא יודע למה. שיקחו את זה לשוטים, שיקחו את זה לגינות, לשים דוגמאות של קרניים. תביא מה שאתה רוצה עם זה. העיקר תפטר, אני רוצה לפטר מזה, לא רוצה. תוקח הפולני את הקרניים, גם מבטיח לו 20% מהמסחר, ויוצאים שההולנדי מצד אחד והפולני מצד שני, וכל אחד מנסה את מזלו, וזה לא הולך. פה מתפטרים מ-10, פה מ-20, פה מ-30, ועולם עוד נשארים אלפים אחרי כמה חודשים. יום אחד הפולני וההולנדי הזה נפגשים משום מה בפונדק אחד, והפולני רואה את ההולנדי ככה מזיע ורוטן בעצבני, מה קרה? מה? שלא תדע מצרות, אני תקוע עם נוצות. לקחתי לעצמי פרויקט של נוצות, אמר לי הסוחר שלי, תביא מה שאתה רוצה, העיקר לא נוצות, אני לא מתפטר מזה. הוא אומר, אתה יודע מה, אני באותו ברוך, לא עם נוצות, לי יש קרניים. גם לי הסוחר אמר אותו דבר. ואז מבריק לו הפולני, מבריק לו משהו במוח, הפועל נשאר את הפולדה, לא, הולנדי יקה. והוא אומר, אתה יודע מה, הסוחר שלי אמר, תביא לי הכל חוץ מקרניים. והסוחר שלך אמר, תביא לי הכל חוץ מנוצות. קח את הקרניים ותביא לי את הנוצות. וככה הם עשו. והם חוזרים לעיר בכל תרועה, ויוצא הגביר הזה לסיים כבר עם הקל סבא גיבן בלי שיניים כבר גם התותבות נפלו לו הוא יוצא לשם לכל בני העיר מוכין כף לסוחרים המוצלחים זה הביא נוצות וזה הביא קרניים הוא נבח קורא לשניהם למשרד עצוב אמרת עצוב, אמרת עיקר לא נוצות כן אבל אתם לא קולטים גם הנוצות שלי וגם הקרניים שלי אבל אתם לא השני מה שאמרתי לכם אני מחייב הוא הצילם להם כסף ופתר אותם לשלום איך שהם יוצאים הגוילם קם למצוא ויוסלם מנהל את האבק מעצמו ורץ את השלר שלו ונותן לו בשיניים שלר להם בגלל שאני חתם שלך אתה מתנהג אליי כמו איזה צעצעים מה? תראה אני בעצמך בא לך קרניים שפכת עליי כל המשאבי רכים שיש בבית הכנסת הבאתי לך נוצות, עשית לי טרור. הם הביאו לך קרניים, הביאו לך נוצות, לא אמרת להם, מילה עוד שילמת להם. מה זה הכיפוח הזה? אפליה. נתן לו מכה על הראש עם המכה, אמר לו יוסה לגוילם נולדת, וגוילם אתה תמות, אתה לא מביא את ההבדל. נתתי להולנדי הזה, מה נתתי לו? עם מה נתתי לו לצאת לשוק? עם נוצות. שקראתי לפוילישר הזה, מה נתתי לו לצאת לשוק עם קרניים? זה מה שהיה לו ביד. אז אם הוא עם קרניים, הביא נוצות, זה כבר טוב. אם זה מה נוצות, הביא במקום נוצות קרניים, זה גם טוב. אבל אתה קיבלת ביד את הדבר הטוב ביותר למסחר, קיבלת כסף. עם כסף אתה יכול לקנות יעלומים. עם כסף אתה יכול לקנות קרקעות. מה הבאת, נוצות וקרניים? אתה לא מבין את ההבדל? אומר המגיד מדובנה, זה מה שהקדוש ברוך הוא צועק על חוסר ההבנה, חוסר הגדלות שלנו. אומר הקדוש ברוך הוא מה שהנביא צועק, או ההמיר גוי אלוהים ואם הלא אלוהים. הגוי, מה יש לו לגוי? מה יש לו? איזה חיים יש לו אותו אחד שגר ברחוב? יש לו תענוג כזה שנקרא, אני יודע מה, טיול. הוא ההמיר את זה במחשבים, בסדר, זה נוצות, זה קרניים, אז זה אמיר, לא... אבל אתם, ואני, אמיר, כמו איזוי ולא יוי, אתם קיבלתם את הדבר הגדול ביותר. השם האמיר כה היום, הקודש ברוך הוא בחר בנו מכל העמים. קודש ברוך הוא נתן לנו טוב, נתן לנו אוירה חיים. אוירה חיים, יש לנו דרך של נויה. חיי תוירה זה דרך של נויה, זה תענוג, זה חיים של משפחה, זה חיים של בני אדם. בנות בית יעקב, אתם תסתכלו על עצמכם, בני אדם, שם מתהלכים לא בהמות חיות, אוכלי אדם, קניבלי. כאן צומחים בני אדם. ואנחנו יודעים להעריך את זה. ויש לנו את הדבר הגדול ביותר, חיבור. חיבור לקודש ברוך הוא, יש לנו כוח של תפילה. תפילה. בני אדם רצים, נוסעים, מקובלים, מקובלנים. בשביל לקבל איזה מין... יש לנו את ההזדמנות כל רגע לדבר ישיר עם הקודש ברוך הוא. והפסוק אומר לנו, קורו יבשם לכל קוירו, לכל אשר יקראו באמס. הקודש ברוך הוא קרוב, האוזן שלו, ליד הפה שלי, ואני יכול לדבר איתו. מעיק לי משהו, אני יכול לשפוך את ליבי. אנחנו חיים בעולם של מנשלכי, ואנחנו חושבים שאולי בכל זאת יש משהו בעולם אחר. זה הכל מגיע מחשכת הגלות. אנחנו לא שמים לב באיזה תינופת אנחנו חיים. באיזה שיממון, באיזה גועל. זה נראה לנו טוב, זה נראה לנו נעים. וזה אומר לנו הרמב"ם. בואי ניסה בו החכמים הלווים לבויס המושיח. לא בשביל אכילה ושתייה. הם לא יצטרכו את זה. מי צריך את זה? שבאו פעם בחורים בישיבה פונו ושרצו לעשות הפגנה נגד הישיבה. מה יש? אמרו שארוחת בוקר שם מאוד מזוזלת. הם נסו לרב שח, לרב ישיבה, שפונוביץ'. אמרו לו שרוצים להפגין נגד הנהלת הישיבה. אמר להם, מה יש? מה חסר אוכל? מה אתם אוכלים אוכל ואותם? צדנו שם את התפריט הדלה שנותנים בישיבה. מה זה מה שאתם רוצים? אז יש לכם מותרות. מה, אני כבר 50 שנה אוכל ארוחה מאוד ישינה כל בוקר. לחם עם מסיר הסלשורים. זאת אומרת, עשה גוט יותר. ואם אני באמת יש לי את הערך חזקה, אז אני לוקח עוד פרוסה עם רמדה. אז נשמע מגוחה קצת, אם נוגעים מסיר הסלשורים, אז הרי אנחנו מטיפים לעצמנו מוסר, אז אנחנו רואים שאנחנו לא בסדר, אז זה טוב, כן, כן. כן, רבו יסע, תדעו לכם. תדעו לכם. איזה כדור נראה לכם שמשתמשים בו כדור תרופה, משתמשים בו הכי הרבה במדינת ישראל? איזה כדור משתמשים הכי הרבה? אתם יודעות? מה נראה לכם? אקמול, נכון, אקמול. זה היה פעם. תשמעו טוב, זה היה פעם. זה היה פעם. בשנה האחרונה, יותר מכדורי אקמול, נלקחו, אני לא זוכר את שם הכדור, זה איזה כדור שבא לרפות בעיה נפשית. לא זוכר בשם שלו. הוא נמכר בבתי המרקחת יותר מכדורי אקמול. הוא חצה את ההיסטוריה. במדינת ישראל נרשמים היום 250 אלף רצפטים של כדורים למחלות נפש בחודש. 250 אלף רצפטים כאלה. וזה עולה כל שנה בעוד 10%. למה? אתם יודעות למה? מה הסיבה? בגלל שאותם חיי מותרות, אותם חיים שכל הזמן אנשים רצים אחרי מה שאין להם. הרי אדם, חז"ל כבר קבעו, יש לו מנה רוצה 200, יש לו 200 רוצה 400, יש לו 400 רוצה 800. אדם מה שיש לו רוצה יותר. בעולם של גשמי, יש מסביר, רואה, אומרת הגמרא, מרעיב או יסובע, ככל שאני מרעיב את עצמי בעולם הגשמי, אני יותר שבע. ככל שאני מסביע את עצמי, אני רעב יותר. כששאלתי פעם איזה בן נוער, שאמרו לי, איך לבקר אותו לבית חולים, שלא תדעו מצרות מה שקורה, זה אחד שהתקלקל, הוא חתך את עצמו. אמרתי לו, תגיד לי, אתה משוגע? מה קרה לך? מה אתה, אין לך מה לעשות? למה חתכת את עצמך? עם סכין גילוח. הוא אומר, אני אגיד לך את האמת. אני כל הזמן רק מחפש עוד משהו ועוד משהו, כבר לא היה לי מה. כבר לא היה לי מה. הוא הביא לי שהתענוג היחיד שנשאר שעוד לא עשה זה שהוא לחתוך את עצמו. אני נראה לכם משוגע מה שספר לכם. אז תדעו לכם שזה קיים בעשרות ומאות ובאלפים בעולם השפל הזה. מאיפה זה נובע? אנשים מרגישים שהם חיים במחנה כל הזמן. ובשביל זה הם צריכים לקחת כדורים למחלות נפש. שאנחנו כל היום רצים אחרי לו מה זה. ולדאבוננו, בהשפעת כל סוגי אותם חינמונים ושבועונים ופרסומות ומודעות, כל הזמן מחדירים לנו לראש הפירור של הסרט, אנחנו קוראים להם שם, של מרחה אנגלוביץ' עם מי שלא הייתה שם, החמיצה את ההזדמנות של החיים שלה. החמיצה, נבח. אם לא ראית את זה, לא ראית את זה, אתם יודעים מסכנה? אנחנו רואים את זה כל הזמן, בלי לשים לב. אז היה איזה, לא טעמת את האוכל הזה? מה, אתה עדיין אוכלת את הלחם עם תחילת? איפה את חיה? לא, אצלנו מדברים כבר כך היום. חזתי לזה חנות, אז מישהו שואל את בעל המכולת, בעל החנות, יש לך את הדבר הזה והזה בבית? אומר לו, לא, טוב לי בלי זה. הוא תופס אותו בזקן, אומר לו, זוגניר, ויזל מול איתמן, זוגניר לא, ויזל מול איתמן, אי מול איתמן. נו, מבינות מה הפריע לו, אתם יודעים, חיים פעם אחד בחיים, תנצל. אתה תחיה ואחרי 70 שנה, כשתמות תגלה שאתה בחיים אחד, תשלור מנדך. מה אתה מפגר? זה רוחות זרות, זה רוחות זרות. אם יד מסעדה סינית קשרה, אז אנחנו, אין לנו טעם באוכל. לא שמים לב איזה עולם של קטנות. מישהו מכניס לנו מבחוץ עולם של קטנות, נשארים תינוקים, מתעסקים בשטויות, מול עולם שלם של זוח של זוהר, עולם של לגדל בני אדם. אתם יודעות שהגיע, נורא מוכר, אני כבר מסיים, אני רואה כבר שמרמזים לי מכל הכיוונים, אני מסיים. היה בזמן המנדט הבריטי, הבריטים היו מאוד מסודרים, אתם יודעות שלפני שבאו לפה הציונים, אז הבריטים שלטו פה. הבריטים אנשים מאוד מסודרים, אז הם רצו כל דבר לחשוב מה יש ואיך להגדיר את זה. הם הגיעו לגאולה, היה שם ישיבת חברון. והם באו, והמושג ישיבה, אני לא יודע מה זה ישיבה אצל הבריטים, מה זה. אז הם שאלו אנשים, מה זה המקום הזה פה? ראו יושבים ולומדים, מה זה פה? זה בית ספר לא, כי הם לא מוצאים תעודות. אז מה זה פה? אנשים לא ידעו להגיד להם. אז תראו לו ראש ישיב, לרחס תסרנה. אז אמרו לו, איך להגדיר את המקום פה? אז אמר, תגדירו את זה בית חרושת. בית חרושת, הם מחפשים חומר גלם. איפה המכונות, איפה החומר גלם? איזה בית חרושת? מה זה מייצר? הוא אומר, זה בית חרושת לייצור בני אדם. וזו ההגדרה הכי נכונה של הישיבות, של בתי המדרשות, של הסמינרים הקדושים. זה בית חרושת לייצור בני אדם. יש כמה בתי חרושת, כמה בתי חרושת בודדים יש בעולם, כמה בתי חרושת שעוד נשארו, ששם מייצרים בני אדם, שם מייצרים מנשים, בקיצור, אנשים שהם עוד בני אנוש, שמצדיקים את הליכתם על שני רגליהם. כל השאר זה לא בני אדם. ואנחנו לא יודעים להעריך את זה מספיק, אז חייבים משיח. כדי להיות פנויים מהריצה המטורפת אחרי כל מה שנעשה, להיות פנויים, להיות פנויים כדי להיות בני עולם הבא. אני מסיים עכשיו באמת בהבטחה ברורה, מסתום אתם יודעים את זה, אבל אני בכל זאת חוזר. שמעתי את זה מהוויז'יץ הרבה שהשם יפתח לו רפואה שלמה, כשהיה את החנוכת הבית של ישיבת ויז'יץ בבני ברק לפני קרוב ל-30 שנה. אז הוא סיפר שכשהוא הקים בתף פריש צדיק תת, על פי הוראת אבי ומרחיים, זכוס אלון עלינו, כשהוא הקים את היער, את ישיבת ויז'יץ בגוזרדיים, אז הוא עצמו אומר, שאלתי את אבא שלי, עכשיו, כבר הריחו את השואה, הריחו את המלחמה, עכשיו הזמן להקים ישיבות? אמר לו, אני אגיד לך מה מניע אותי. אז הוא אמר לו, הוא סיפר לו את מה שהשר שולם, זכוס ובנולן היה מספר, על אותו מלך, שהיה לו צבא חזק, ונלחמו נגד המלך, כמה ארצות. הקרב היה קשה מאוד, באמצע המלחמה. אחד מהגנרלים לקח את כל הפלוגה שלו, ועזב את המקום, העלה את כל הפלוגה, את כל החיילים, את המפקדים, העלה על ספינה, ועזב את המדינה. הם הפליגו עמוק בתוך הים, הגיעו לאיזה אי בודד, הוא עצר שם את הספינה, הוריד את כולם באי ואמר, רבותיי, בואו נבנה לעצמנו פה חיים. באו, הקימו שם מהעצים, הקימו בתים, הקימו זה, התחילו שם לזרוע, לשתות, חיו שם כמה שנים, ואחרי כמה שנים הגיע לו איזשהו מידע שהמלחמה הסתיימה, בסופו של דבר המלך שלהם ניצח, אמר לכולם לעלות חזרה לספינה וחזר למדינה. איך שהוא הגיע למדינה והמלך שומע מזה, אמר המלך, בלי משפט בכלל, תוציאו את הגנרל לעמוד התלייה. גנרל שעורק באמצע המלחמה, עוזר את שדה המערכה ובורח, אחד עתו להמית. אמר הגנרל, אני מוכן לקבל על עצמי את הדין, אבל בקשה האחרונה מקובל בעולם שנותנים לפני מוות, אני רוצה לדבר עם המלך. שאלו את המלך, אמר בבקשה. הוא בא למלך, נפל על רגע, אמר לו, אדוני המלך, תעשה לי כטוב בעיניך. רק תרשה לי להסביר את עצמי למה עשיתי את זה. אומר, תראה המלך, אני מכיר את המלך שנים רבות. אני מכיר את העם של המלך. המלחמה הייתה קשה מנסות. היא הפילה חללים רבים. אבל אני יודע שהמלך עם התעוזה שלו. אני יודע שהעם שכל כך אוהב את המלך, ידעתי שהמלך בסופו של יום ינצח. היה לי ברור. לא היה לי ספק בעניין. רק עשיתי חשבון, בזמן הזה שאני רואה שהמוני חיילים מתים, הצבא מצטמק, המדינה נהרסת, המלך יחזור למדינה וישלוט, אבל עם מה? על מי הוא ישלוט? עם מה הוא יתחיל? החלטתי לעצמי, כיוון שאני גנרל, שאני אחראי על פלוגה מאוד חזקה, הרגתי, אנחנו עשינו אימונים, שמרנו על עצמנו, שמרנו על כושר, וכמו שצפיתי ככה היה, המלך ניצח. עכשיו אני בא למלך, כשהמלך מתחיל את ממלכתו החדשה, המלך לא מתחיל מאפס. אני מביא לו פלוגה, הוא יכול להקים חזרה צבא חזק, יש לו עתיד למלוכה שלו, יש לו עתיד לצבא שלו. והמלך קיבל את התואנה. אמר השר שולם, זה לצדיק לברוכה, אמר, אנחנו יודעים, עם ישראל נמצא בגלות 2000 שנה, העמים שולטים עלינו, יש פיגועים לחמוד המצרים, יש שואה, יש דברים נוראים. אבל אנחנו מאמינים, בני מאמינים, אני מאמין באמונו שלמה בביאס המושיח, אף על פי שיסמאמע אחת כולי בכל יום. אנחנו יודעים שיבוא מלך המושיח. הוא יבוא, הוא ימלוך על כל העולם. ביום הוא יהיה השם לחודש מוי חוצי יהיה. אבל על מי? על מי? על מי המשיח ימלוך? לאן הוא ילך? לרחוב יפו? לאן הוא ילך? למזללות של גאולה? לארכיפרכי? למי? על מי הוא ימלוך? אמר השר שולם, התפקיד שלנו זה לברוח, לברוח, לערוק מהמלחמה הנוראה הזאת, ממלחמת היצר הנוראה, ולהקים איים בודדים, איים מבודדים. והאיים האלה זה הישיבות הקדושות לבנים, זה הסמינרים הקדושות לבנות. להקים, שמה אנחנו חיים באי בודד, מנותק לחלוטין, אף אחד לא פוזל לצדדים, מנותק, יושבים בתוך האי הזה, מתקדשים, מתרוממים. כשיבוא המלך המשיח, במהרה בימינו, יהיה לו לאן לבוא, יהיה לו על מי למלוך. יהיה לו עם, יהיה לו עם של בני אדם, משיח לא יבוא לחיות, משיח לא יבוא לבהמות, יהיה לו עם של בני אדם. וזה מה שאנחנו עושים. בעצם האבלות שלנו על החורבן, בעצם החיבור שלנו, הרצון, הכיסופים, שאנחנו מחכים שיבוא משיח, שאנחנו מחכים לגדלות הזאת, מחכים לצאת למרחב מהראייה האטומה הזאת. רוצים רוממות, רוצים יותר להתקרב לקדוש ברוך הוא. אנחנו מרוממים את עצמנו, אנחנו מבודדים את עצמנו, ובעזרת השם, כשהמשיח יבוא, יש לו כתובת נהדרת, יכול לבוא לוחו ברנדס, אני לא יודע את המספר, הוא יבוא לפה, כשהוא ירצה לבוא לראות את בנות ישראל הקדושות. הוא יכול לרדת יותר למטה, ושם הוא בא להיחלה של תורה, למקדוש מעט של שם. יהיה לו למי לבוא, כי הקמנו, זה אמר רבי יצא רבי אז. זה הוא אומר, התפקיד שלנו, הוא אומר, כמו שהשר שולם אז אמר, הוא אומר, אבא שלי, ככה הנחה אותנו, בכל זמן ובכל מצב אנחנו מקימים את אותם איים מבודדים, כדי להכין למשיח קרקע יצוקה, שעליה הוא יבוא לגאול אותנו במהרה בימינו אמן.